בוקר טוב, שואל יהונתן, בהוראה של מי משה הזהיר את פרעה שהמכה תהיה על ידי הרבה? לא ראינו ציווי בכתוב מאת השם המעיד על כך. כמו כן, באיזה הקשר פרעה מזהיר אותנו על כוכב רעה, כשטיעונו המרכזי הוא שלילת הרשות ליציאה חופשית גם של הטף? טוב, זה שלא כתוב שהשם אמר, לא תמיד זה כתוב. לא קרה כלום. עכשיו, מה ההקשר שבו מזהיר אותנו על כוכב רעה? כי הוא רוצה, מחפש כל מיני תירוצים כדי לומר שלא כדאי לצאת. שואל שני, בוקר טוב הרב, למה כתוב דברנה באוזני העם? וגם האיש משה גדול מאוד בעיני העם. מה משמעות ההדגשים של האוזניים והעיניים? תודה רבה ויום טוב. זו שאלה יפה. אז למה דבר נא באוזני העם והוא גדול בעיני העם? יכול להיות שדבר באוזניים זה להסיר עבודה זרה. כן, דיברנו כמה פעמים שיש בתורה העדפה לשמיע על פני הראייה, כי בראייה יש סכנה של עבודה זרה, מה שאין כן בשמיעה, שזה מרחיק את הסכנה הזאת. לכן דבר נא באוזני העם, להרחיק אותם מעבודה זרה. אבל הם, הנטייה הטבעית שלהם זה בעיני העם. זאת אומרת, ללכת אחרי מראה העיניים שמביא לעבודה זרה, כפי שאנחנו רואים בהמשך, שאותה קבוצה בסוף עשתה גם את העגל. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר שמועות עדיין. רבותיי, אנחנו לא עוזבים את ספר שמועות כל כך בקלות, אנחנו בפרק י'. פרק י' א', וואלה, כן, פרק י' א', נכון, פרק י' א', פסוק ו', ראינו, והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. יש פה איזו שאלה דקדוקית קטנה, למה כתוב כמוהו? הרי אם זה צעקה, צעקה זה לשון נקבה, צריך להיות כמוהה, נכון? אלא אני חושב שכמוהו זה כמו, זה לא הוא במובן של שלו, או אלא כמו הצורה תוהו בוהו כמוהו, כלומר בכמות כזאת, לא שזה כמו לא, אלא מלשון כמות. בעברית שלנו אנחנו אומרים כמות, בתנ"ך אומרים כמוהו. יכול שזאת המשמעות. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. פה יש פה משהו מאוד מוזר. מה פתאום הכלבים נכנסים פה לעניין? מי ביקש מהכלבים פה להתערב? אלא שהכלב, ככה מובא במדרש פרק שירה, הוא מייצג בין בעלי החיים את החצוף. כן, חצוף שבחיות זה הכלב. הנה כלבין דחציפין, בקבלה זה חוזר הרבה. אז זאת אומרת שיש בגאולה, לפעמים יש מרכיב של החוצפה שמתערב, כן? הרי פני הדור כפני הכלב, ובעקבות משיכה חוצפה יסגה. ביציאת מצרים זה עוד לא היה הזמן, עוד לא יחרץ כלב לשונו, אז זה אומר שלעתיד לבוא כן יחרץ כלב לשונו, וחלק מתהליך הגאולה יעשה על ידי פני הדור כפני הכלב. וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי למור. עכשיו, מי מדבר כאן? לכאורה זה משה. כלומר, משה עדיין נמצא לפני פרעה, בשעה שהוא מודיע לו על מכת בכורות, שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה, ומשה מודיע לפרעה. זאת אומרת שהנבואה הזאת הייתה בבית פרעה. שלא שמשה בא עם נבואה מבחוץ, ועכשיו הוא אומר לפרעה, הוא אומר, בבית פרעה הוא מודיע על הדבר הזה, כי זה המקום שבו צריכה להיעשות ההכרעה. וירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו לי למור צעתה וכל העם אשר ברגליך ואחריכן נצא. עכשיו מה שכתוב כאן וירדו כל עבדיך זה לא נכון. בסוף זה היה פרעו בעצמו שירד. אלא זה לשון, מצד כבוד המלכות משה מדבר עמו בלשון של כבוד. כן, מה אתה רוצה? כן, דיברנו על כך שמכת בכורות היא ההכרעה הסופית. האם הקדוש ברוך הוא מבדיל בין ישראל לבין מצרים עם לב. כן? וזה נעשה במקום השורשי, במקום שבו שורה שכינה. איפה שורה שכינה? בין פרעה לבין משה. שם היא שורה. אז זה מראה על הקיצוניות של הבירור, שכאן חוזרים אל הראשית.
כן, כן,
ברור. זה הנקודה. ישר יפלה השם בין ישראל ובין מצרים. בין מצרים ובין ישראל. ויצא מעם פרעה בחור יף. ואומר השם אל משה, לא ישמע עליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. מתי השם אמר את זה? זה לא נראה שזה כאן, אלא אמר את זה השם למשה בהתחלה. פה זה סיכום, זה סיכום של כל העשר מכות. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק השם בפרעה, ולא שיח בני ישראל מארצו. כלומר, זה סיכום כללי של כל עשר המכות, של כל מה שהיה עד עכשיו. ויאמר השם אל משה,
מה?
למה יש סיכום? זה בכלל שאלה כללית, כלומר, איך התורה כתובה? האם יש, האם זה כתוב בצורה ספרותית, אז עושים סיכום, או שיש משמעות לזה שסוגרים יחידה. כלומר, רוצים להגיד, עד עכשיו זה היה הפעולה של המכות, של ההתגלות למצרים, מכאן ואילך זה התגלות לישראל. זה משהו כזה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. אז יש פה דבר תמוה מאוד. רוצים להתחיל את ההיסטוריה העובדתית של עם ישראל כאומה עצמאית, וזה מתחיל משינוי הלוח. כן? כלומר, קודם כל זה כתוב, ברור שהם היו בארץ מצרים, אז מה יש פה להוסיף גם בארץ מצרים? אז יש פה גם כלל בלוח, שאת הלוח קובעים בארץ ישראל. לא קובעים אותו בחוץ לארץ. ופתאום, ויאמר השם אל משה ולאהרון, בארץ מצרים לאמור. כלומר, שהיה פה, בדיוק כמו שהייתה הופעה חריגה של כבודו של הקדוש ברוך הוא לבדו במכת בכורות, אז יש גם פה שאין עיכוב המקומות קובע. זאת אומרת, לא משנה אם זה בארץ מצרים או במקום אחר, ברגע שהקדוש ברוך הוא זה שמדבר ישירות, אז זה יכול להיות אפילו בארץ מצרים. אבל כאן יש פה חידוש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת שמכאן ואילך יש שינוי בלוח. אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה של עם ישראל בלי לעשות רפורמה. מהי הרפורמה? שעכשיו ניסן יהיה החודש הראשון. מה זה נותן? מה היה החודש הראשון עד אז אם ככה?
תשרה.
כן, תשרה, ככה מובא ביונתן בן עוזיאל, בספר מלכים, בפרק ו', שמה שבירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי, אז יונתן בן עוזיאל מציין שעד אז, שזה היה החודש שהיה החודש הראשון לפני ששונה לניסן. אז אם ככה, יוצא שעם ישראל שינה פאזה ביחס לספירה של האומות. אצל האומות היו מתחילים את השנה בתשרי. וכאן התורה מעבירה לניסן. יש לזה הרבה משמעויות. אחת מהן זה שהזמן המתחיל בתשרי הוא זמן של ירידה. זה הסתיו. זה הזמן שבו נעלם הטבע הגלוי ומתכנס לתוך עצמו. אם כן, התפיסה של הזמן הקשורה לחודש תשרי היא תפיסה פסימית. העולם הולך ובלה. בעוד שניסן זה החודש של האביב, זה הזמן שבו העולם הולך ומתחדש. אם כן, יש פה שני אופני קצב היסטורי. אצל אומות העולם, ההיסטוריה הולכת ומבלה את המציאות, יוצא לפי זה שהכיליון הוא העיקר במציאות, הוא הכוח היותר חזק, בעוד שעם ישראל יודע על עצמו שהוא נצחי, הוא בחודש האביב, אז אין לו בעיה להתמודד עם ההיסטוריה, ההיסטוריה היא תוספת של חוויות, תוספות בזהות של עם ישראל שאיננה מתקלה. אז זה נקודה ראשונה. מה? לא, לא. אומות העולם מונים לתשרי, לכל הדעות.
אני אומר, אנחנו רוצים לקחת להסביר את הרב קדם עבודת רבי אליעזר.
שאלה, מה רבי אליעזר?
תשרי,
לא. אז לא, מה מסביר את שיטת רבי אליעזר?
לא, אומר שבעצם העולם הולך וקלה.
כן, זה שיטת רבי אליעזר. מה? כן, כלומר מצד הטבע העולם הולך וקלה, ורק כשהקדוש ברוך הוא מתערב הוא מתעלה. זאת אומרת, לפי זה ההיסטוריה של עם ישראל לפי רבי אליעזר היא נס, היא סוג של נס, היא בניגוד לטבע של העולם. בעוד שלפי רבי יהושע שאומר שהעולם נברא בניסן, ההיסטוריה של עם ישראל היא התאמה לאופי הפנימי האמיתי של העולם, כפי שראינו כמה פעמים.